אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום למאזינים ולמאזינות, אתם על אפריקן, אני אבישי צגאון ברוך, ולצידי באולפן שלמה בייבי בייבי.
אהלן אבישי.
שלמה, היום יש לנו תוכנית שמוקדשת כמעט כולה לאברה מנגיסטו. חמש שנים.
1831 ימים, חמש שנים
ארוכות. שבוע הבא בחירות, והשאלה שנשאלת כבר חמש שנים, זה איפה כולם?
למה אף אחד לא מדבר על זה?
למה לא מדברים על זה?
לא מזכירים את זה. גם כשמדברים על החיילים, לא מזכירים את הנעדרים.
ממעטים לדבר על זה. אני חושב שהפוליטיקאים מתעסקים בעצמם בדברים שוליים, ולא מתעסקים בדברים מהותיים. ואין לנו ברירה אלא להתעסק עם זה ולדבר על זה יותר מאשר שורה שאנחנו מזכירים כל הזמן ברדיו.
להציף.
הלוואי והיה זמן לדבר על זה כל הזמן, כל יום, להזכיר גם לציבור. אבל אנחנו נעשה את מה שאנחנו יכולים לעשות.
כן.
ולדבר עליו, ולספר עליו, גם בכל תוכנית, וגם בתוכנית היום נוכל לדבר עליו הרבה, להכיר אותו, מה עושים, מה לא עושים, מה אפשר לעשות. אז זה בעצם מה שיהיה לנו בתוכנית.
כן, צלול.
כן. אבל לפני זה, בוא נתחיל בשיר. מלאיקה, מלאך. אז אני מכניס אותו לאברה. מלאך, מלאיקה.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika,
Nashi
השבוע מלאו 5 שנים שאברה נמצא בשבי החמאס. נמצא איתנו על הקו אילן מנגיסטו, אחיו של אברה. שלום אילן.
שלום לך וישי ולכל המאזינים.
אני דווקא רוצה לדבר איתך על, על אברה כילד, כנער, כבחור צעיר. ספר לנו קצת על אברה.
כן, בהחלט, לצערי, למרות ש... עברו 5 שנים, הציבור הרחב עדיין לא מכיר מזה אברה, ומה עומד מאחורי הטרגדיה שגרמה לו לחצות בלי דעת את הגבול לעזה. אז באמת אנחנו, ברוך השם, משפחה מאוד, משפחה ברוכת ילדים, 7 אחים, 3 אחיות. אברה הוא החמישי במספר. הוא עלה איתנו לארץ בגיל 5 שנים, התחנך כמו כולם, אתה יודע, במוסדות הממלכתיים דתיים של עליית הנוער. הוא היה אח מאוד עם שמחת חיים, הוא תמיד בלט במשפחה. והשם של אברה, הפירוש שלו באמרית זה אור. ושאלתי את אמא לפני... כמה שנים, למה קראתם לו אברה? אצלנו בעידה, אתה יודע, כל שם יש לו... כן, כל שם יש לו מאורה או סיפור מאחורי זה. ואז אמא אמרה לי שבימים אחרי שילדה אותו באתיופיה, המצב הכלכלי בבית היה מאוד קשה, והיא חששה איך תגדל אותו ואותנו. והיא מספרת שמשמיים הגיע דוד שלא ראה הרבה שנים, ולפני שהוא עוזב, משאיר סכום כסף שמשנה את כל התמונה בבית. ההורים ראו בזה אור וברכה, והחליטו לקרוא לו אברה, אור. וממש, באמת, כמו שאומרים, השם של האדם משפיע על המהות שלו, הוא היה אור מיוחד בבית. תמיד היה דאגתן והדואג להורים. אם אמא הייתה יוצאת לאיזה אירוע, הוא היה תמיד, לפני שהוא הולך לישון, בודק אם היא חזרה. ככה שהוא היה קסם של ילד, הוא היה מאוד אהוב על כל השכנים. ובמיוחד היה אהוב על כל החברים, ואבא שתמיד היה גאה בו. היה לו הסתכלות שונה על החיים, הרוחניות עניינה אותו.
הוא למד במוסדות תורניים בצעירותו?
בממלכתים דתיים. בהתחלה אנחנו, עד היסודי הוא למד באשקלון, בספר שנקרא אור החיים, ולאחר מכן הוא הלך לפנימיה בן יקיר, של הסוכנות היהודית ועליית הנוער. הוא ממש, הוא ניהל אור החיים כמו כולם, באמת, אדם ממש נשמה טובה שלא פגע באף אחד. הוא היה מאוד מאוד קשור לאח שלנו מיכאל. מיכאל היה 2 מעליו. מיכאל היה הדמות הבוגרת בבית, הוא שירת בגורני, סיים בהסתיינות, ככה שאברה תמיד הריץ ושאף להיות כמוהו. אברה ידע, אם הוא נמצא ליד מיכאל, אף אחד לא מתעסק איתו, אפשר להגיד, היה שומרו שלו. לצערי, חודשיים לפני 2012, מיכאל חלה, ולצערי, אחרי 2 שבועות הוא נפטר לנו. זו טרגדיה שמלווה את המשפחה עד היום, אבל מי שלקח את זה בצורה מאוד קשה ולא אכל להשלים עם המוות, זה היה אברה. כבר בשבעה ראינו את השינוי שהחל בו, התחיל להסתגר, פחות לשוחח איתנו, עד שלצערי... לאט לאט המצב הנפשי שלו הלך והידרדר, ונאלצנו לאשפז אותו 2 פעמים לטיפול נפשי.
אז בעצם המאורע, הטרגדיה של האח מיכאל, זה בעצם הנקודת מפנה של אברה. כמה, זאת אומרת, אני מנסה ככה להבין, כשמדברים על מחלות נפשיות או פגיעה נפשית, אז אבל הוא היה מודע. זאת אומרת, הוא לא היה בספקטרום של לא מודע.
תשמע, היה לו מודעות קצת, אבל איך אומרים, אתה יודע, בעיות נפשיות גורמים לאדם לראות את התמונה ואת המצב בצורה מאוד לא שקולה, הם לא, ממש לא מודעים לסכנה שהם נחשפים או נכנסים אליהם. הוא היה גם, אתה יודע, הוא נטל תרופות שהביאו לו, אבל לצערי באמת, בעיה נפשית זה דבר מאוד שברי, ככה שבאמת אתה לא יכול לדעת ולצפות מה הם יכולים לעשות. ולצערי זה מה שקרה, שבאמת יום אחד הגיעו אליי לעבודה ואנשי שבק והתקנו אותי שהוא חצה את הגבול לעזה.
בן כמה הוא היה כשהוא חצה את הגבול?
27. החפייה שלו זה היה בספטמבר 2014.
זאת אומרת, בתקופה הזאת זה היה בעיצומה של המלחמה, נכון? של המבצע.
כן, זה ממש מספר חודשים אחרי מבצע צוק איתן, כן, לצערי.
איך אגב הוא הגיב לטילים, לאזעקות וכו', בתור פגוע נפש? אם בכלל הוא הגיב ו...
תראה, כמו שאמרתי, אדם שמתמודד עם בעיות נפשיות, אני לא חושב שקל לו עם כל האזעקות וכל הדברים האלה. אין ספק שזה יותר משפיע ויותר גורם לו למצוקה. אבל באמת הייתה תקופה מאוד לא פשוטה למשפחה לראות אותו שבר כלי, אח שהיה תמיד עם חיוך ומשמח את כל המשפחה בשלוחן, בחגים. תקופה לא פשוטה ולא מאחל אף אחד.
תוך כמה זמן מרגע חציית הגבול ידעתם או בכלל ידעו שזה אזרח ישראלי שחצה את הגבול?
שזה... לצערי, כבר יום למחרת החצייה הם באו להתקן אותי, הם הגיעו לעבודה והתקנו אותי שהוא חצה את הגבול, הם כבר ישר זיהו. לצערי, כמו שכולם יודעים, כמו שראו בתוכנית בעובדה, שכולם מודים שהיה פה
נחדל,
וזה היה מעשה שלא אמור לקרות. לא ייתכן שהתצפיתנית מזהה את הוורה כבר חצי שעה לפני שהוא חוצה, והיא מתריע במכשיר הקשר לשלוח כוח, ולצערי שום גוף צהלי לא מגיע לנקודה, וממש הוא חצה מול עיניהם, וזה דבר מאוד עצוב ומקומם.
איך אתם כמשפחה מתחילים בכלל להתמודד עם עם העניין הזה? מה עושים?
זה סבל וכאב שאנחנו הולכים איתו יום יום, מאז שבאמת נודע לנו שעברה חצת הגבול. באמת המשפחה ממש במצב לא פשוט. הדבר הכי אכזרי זה חוסר ודאות, שאתה לא יודע מה קורה עם הדבר הכי יקר לך. אתה יודע, לא פעם אמא כבר אמרה לי, כבר מעדיפה לקבל גופה מאשר לחיות בחושך המוחלט הזה שאנחנו נמצאים בו. אבל אתה יודע, אנחנו משפחה שלצערי איבדנו אח מאוד יקר, את מיכאל זכרונו לברכה, ואנחנו לא רוצים לאבד אח נוסף, לכן אנחנו... בשארית הכוחות שנשאר לנו, אנחנו משתדלים לעשות הכל בשביל שבאמת ישוב אלינו הביתה.
כן, זה בעצם אחרי מיכאל, זה טרגדיה נוספת על המשפחה, וזה משהו ששובר משפחות, טרגדיות כאלה, עם שני ילדים, שהם בעצם גם החברים הכי טובים.
ממש ככה. כל הסיפור של אברה עם חציית הגבול, זה קרה ממש בשנה וחצי אחרי הפטירה של מיכאל. ככה שההורים ממש במצב לא פשוט, שמה זה פוגע בהם גופנית ונפשית. אני רואה את השינוי שיש בהם, התפקוד היומיומי שלהם מאוד חלש, וממש עצוב לראות אותם במצב הזה.
אגב, בתקופה הזאת, בהתחלה, אחרי שבישרו לכם, האם הגיעו מהממשלה, שרים, חברי כנסת, ראש ממשלה, כדי ככה לדבר איתכם, לעדכן אתכם, להגיד לכם שיש להם כוונות לעשות משהו, או שזה היה, שנקרא, שליח מטעם ראש הממשלה, שהוא מתעסק איתכם וזהו?
המפגש הראשוני זה היה דרך אנשי שבק, שבאו לעדכן אותנו, וגם באותה פגישה הם עדכנו אותנו שיש צו איסור פרסום על הפרשה, ושהם עושים את כל המאמצים להשיב אותו הביתה, והמפגש עם מטעם הממשלה זה אחרי זה חודש וחצי היה, ואנחנו, סליחה, ואנחנו כמשפחה, אתה יודע, שנפל עלינו דבר כזה ביום אחד, ולא ידענו איך להתנהל מול דבר כזה, האמנו שהממשלה באמת תעשה את כל המאמצים, אולי דרך הצלב האדום או איזה ארגון להשיב אותו, אבל שראינו שעבור להם 10 חודשים ואין שום מידע או שום התקדמות בנושא של עברה, הבנו שהשתיקה שלנו זה גזר דין מוות עליו, ובעזרת אנשים טובים הסרנו את הצו.
יש, הייתה איזה עוד חיים, איזה מידע לגביו במהלך 5 שנים האחרונות?
במהלך 5 שנים אין עוד חיים ודאי, אבל נקודת ההנחה שקיימת עד היום לפי השבועות הראשונים, לפי המידע המודיעיני, שהם יודעים שהוא הוחזק בידי חמאס, והם ידעו שהם מתחקרים אותו, חשבו אולי הוא מרגל, וניסו גם לראות מה מצבו. זה נקודת ההנחה שהוא בחיים, והאור בקצה מנהרה זה שאין מידע אחר שסותר את נקודת ההנחה, אבל אין ספק שבאמת לתארי 5 שנים ואין עדיין עוד חיים.
מה עם ארגוני זכויות אדם? יש כמה שמעורבים, הצלב האדום, מישהו שמעורב בעניינים שם מבפנים?
המשפחה נפגשה, אפשר להגיד, עם כמעט רוב ארגוני זכויות האדם, אם זה, כמו שאמרת, הצלב האדום, אמנסטי. חלקם הוציאו הודעות גינוי על ההחזקה והפרה בוטה של חמאס, שמחזיק אזרח חף מפשע שלא קשור לסכסוך ומוחזק בניגוד לכל האמנות. אבל לצערי באמת עדיין אין עשייה רצינית כמו שהיו צריכים לנהוג כל הארגונים האלה, כמו שהם דואגים לזכויות של האזרחים והמחבלים שנמצאים בכלא. אני חושב שהם היו צריכים באמת לנהוג בהגינות והדדיות כלפינו ולעשות יותר מעשים וקמפיינים בשביל להציל אדם חף מפשע שנמק בשבי החמאס הלא עוול בכפיו, אבל לצערי עדיין זה לא קורה, ולכן אנחנו באמת, זה אחד המטרות שלנו בקמפיין שאנחנו התחלנו לגייס, זה באמת להעלות המודעות גם בזירה הבינלאומית.
אתה חושב שהציבור הישראלי פחות מתעניין, הוא פחות רוצה לשמוע על המקרה של עברה? הוא בעצמו, או שהתקשורת, או התקשורת הישראלית פחות מביאה את זה לפרונט?
תראה, אין ספק שכל נושא שיהיה בסדר היום זה תלוי בציבור. אם התקשורת תראה שהציבור תומך במאבק מסוים, במשפחה מסוימת, זה אוטומט מעביר מסר לתקשורת, לממשלה, שהנושא חשוב וחייבים לטפל בו. אבל תראה, אצלנו במקרה שלנו הציבור חצוי לשתיים, יש את האנשים שממש אדישים ולא אכפת להם, וגם יש להם תרומת בכלל. אבל לשמחתי באמת אנחנו, יש את האנשים הטובים שעדיין אכפת להם מחיי האדם, מהכאב הסבל של משפחה. לכן אני באמת, כל הפעולות והמחאות שאנחנו מקיימים כיום זה באמת בעזרת אנשים טובים שמלווים את המשפחה. ובמיוחד תנועות בני הנוער שממש רגישים ואכפת להם מהכאב של השני, כמו שבעצרת האחרונה של 5 שנים, היה אפשר לראות את כל המגזרים והצבעים של תנועות בני הנוער, שממש אתה רואה שכואב להם על המצב שהמשפחה נמצאת בו ועל האדישות של הממשלה שלא פועלת בנושא. לכן אנחנו, איך אומרים, קצת עצובים, אבל גם מעודדים מהאנשים הטובים.
גם אנחנו קצת מעודדים. אנחנו נהיה הרבה יותר מעודדים כשעברה יחזור. אז אנחנו נאחל לשובו במהרה. עכשיו. עוד שעה, עוד 5 דקות. תודה רבה, אילן.
תודה לך, אבישי, על הבמה. תודה.
Redemption. זה מה שצריך. Try היום מסתיים קמפיין גיוס הכספים מתגייסים לשחרור עבירה. מעל 300 אלף שקלים גויסו, עם תמיכה של מעל 2,000 תומכים. בזכותכם נוכל להחזיר את עבירה לתודעה של הציבור הרחב, לראש סדר היום של מקבלי החלטות, ולהרחיב את המאבק למען חזרתו הביתה. זה ציטוט מתוך הקמפיין. נמצא איתנו על הקו רונן מרב מקבוצת החברים של רון ארד, שהתגייסו למאבק למען עבירה מגייסו. שלום רונן.
שלום רב.
מנקודת מבט שלך, ככה כשאתה מנתח ומסתכל גם על החברה הישראלית, גם על התקשורת הישראלית, למה עבירה נשכח או לא נמצא בתודעה הציבורית?
זו שאלה קשה מאוד. לנתח את הסיבות אני לא תמיד יודע. לגבי התוצאה, אני די משוכנע, וזה מה שחשוב. אנחנו פועלים מזה זמן רב כדי להחזיר את עבירה לתודעה הציבורית. והדבר הזה, זו משימה מאוד מאוד קשה שאנחנו לא תמיד מצליחים בה. אני חושב שהיום המצב הוא הרבה יותר טוב. אני חושב שאם לפני שנתיים, שלוש, כשהתחלנו לפעול, אף אחד לא הכיר את השם עבירה מנגיסטו, היום יותר ויותר אנשים מכירים, יותר ויותר אנשים מודעים ומוכנים להירתם ולתרום, וזה מה שראינו עכשיו. ואני חושב שגם האווירה הציבורית כבר לא מדברת רק על שני חיילים חללי צהל שנמצאים בידי החמאס, אלא מדברים על ארבעה שנמצאים בידי החמאס, שני אזרחים, אברה וסואד, ושני חללי צהל שנמצאים בידי החמאס. ואני חושב שזה שינוי שאנחנו במידה מסוימת הצלחנו לחולל. עוד לא סיימנו. התודעה הציבורית חייבת להיות הרבה יותר רחבה. התמיכה הציבורית בעברה חייבת להיות יותר רחבה. האקלים צריך להיות אחר, כי בלי האקלים החברתי הציבורי הנכון, הממשלה לא פועלת מספיק, ולא תוכל להחזיר את עבירה הביתה. וזה
אומר,
בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות.
כשאתה אומר אתם, אתה מדבר על, על, על קבוצת החברים כמובן, וגם על, על הציבור ש, ש, שנרתם. ספר לנו רגע על קבוצת חברים של רון ארד. איך בכלל נחשפתם לנושא, איך נכנסתם לזה?
אוקיי, אז האמת שהקבוצה נוצרה לא על ידי החברים של רון ארד, מי שיזם את הקבוצה הזאת זה פנייה של המשפחה שהייתה אל יובל דיסקין, ראש השבק לשעבר, והוא סביבו יחד עם עוד קבוצה של חברים שאנחנו קוראים להם הביטחוניסטים יוצאי השבק, דוד מידן שטיפל בהחזרתו של גלעד שליט, פנו אלינו, אל החברים של רון ארד, כמי שלצערנו מכירים מקרוב את נושא השבי והטיפול בהחזרת שבוי לצערי ללא הצלחה, ואנחנו חברים של רון מיד נרתמנו לתוך הקבוצה הזאת מתוך הבנה שזה מה שנדרש לעשות, ויחד איתנו נמצאים קבוצה של פרופסור רפי ולדן והחברים שלו רופאים לזכויות אדם ואנשי משרד החוץ ועוד ועוד אנשים מהקהילה האתיופית שמקיפים את משפחת מנגיסטו, ואנחנו כולנו מנסים לדחוף ולקדם את נושא החזרתו של אברה.
לפני שפנו אליך, אתה הכרת את הסיפור?
תראה, לפני שפנו אלינו, צריך לזכור שהיה איסור פרסום על המקרה של אברה. ומעט מאוד אנשים ידעו על הדבר הזה. פה ושם שמעתי, אבל לא היו לי פרטים. ברגע שהנושא הזה הותר לפרסום ויצא לתודעה הציבורית, אז פנו אלינו ואנחנו הצטרפנו בגלוי אל המהלך הזה.
אתה הכרת את רון ארד?
בוודאי.
בתוך הפעילות שלכם בנושא של רון ארד, כמה, איזה לקחים הפקתם שאתה יכול להביא את זה לנושא של אברה מנגיסטו?
תראה, הלקח העיקרי הוא ש... וזו המסקנה. הסיפור של אברה מאוד מאוד נמצא על אותו מדרון חלקלק שבו מצוי היה רון ארד. ואברה בקלות יכול לשחזר את סיפורו של רון ארד אם לא נפעל נמרצות, אם לא נקדם את הפעילות, אם לא נייצר את האקלים הציבורי שיפעיל את הלחץ על הפוליטיקאים ועל מקבלי ההחלטות כדי לבוא, לפעול ולהשיב את אברה. רון ארד זה עידן אחר. זו תרבות אחרת, זו חברה ישראלית אחרת. ששם ידענו לסמוך על מקבלי ההחלטות, לפעמים בצדק, לפעמים שלא בצדק. החברה הישראלית עברה מהפך בעניין הזה, התפקחות. היום, כשאנחנו וראינו כבר מקרים כאלה, מאז סיפורו של רון ועד היום, של מקרי שבי שהיה צריך להשיב הביתה, אחד הדברים החשובים שקורים, זה שמיד מגייסים יחסי ציבור, יחסי ציבור ואת כל החברה הישראלית. דוגמה טובה, אנחנו ראינו במקרה של גלעד שליט, שדוד מידן, חברנו, טיפל בדבר הזה, וכך הצליח להחזיר הביתה את גלעד. אברה צריך לזכור, זה מקרה אחר לגמרי. זה מקרה של אדם פגוע נפש, שבוחן המציאות שלו איננו תקף, שאיננו מודע למעשיו. זהו מקרה הומניטרי יחיד מסוגו, שהחמאס בציניות מנצל אותו לשימושים בלתי לגיטימיים בעליל, ואנחנו חייבים לפעול כדי להחזיר אותו הביתה ולפתור את המקרה ההומניטרי הזה. אברה לא יכול להיות הסיפור של אברה, הוא לא יכול להיות הסיפור של משפחת מנגיסטו, הוא חייב להיות הסיפור של החברה הישראלית כולה, של הסולידריות החברתית הישראלית. ולכן אנחנו התגייסנו בכוחותינו הדלים וביקשנו, פנינו לציבור הרחב כדי להעצים את כוחנו, ולטובת הדבר יצרנו את הקמפיין ב-Head Start למען אברה, כדי שנוכל לגייס את המשאבים הנדרשים ולהביא את סיפורו של אברה אל התודעה הציבורית של כל החברה הישראלית. רק כך נוכל להחזיר את אברה הביתה.
הסכום, הקמפיין בעצם הצליח, הצלחתם לגייס 300 אלף שקלים. זה לא סכום באמת גדול. מה אפשר לעשות עם סכום כזה? כמה אפשר להניע את מה שאתם רוצים להניע? מה שכולנו רוצים להניע?
זה סכום התחלתי שאיתו אתה יכול לייצר מודעות בציבור, לפרסם מודעות, לתלות שלט על נתיבי איילון, להיעזר באנשי מקצוע שיודעים איך מעבירים מסרים לתוך חברה, לארגן עצרת. ביום ראשון האחרון הייתה עצרת בתל אביב שהשתתפו בה כמה מאות אנשים, שאורגנה על ידי אנשים טובים מתנועות הנוער. לארגן אוטובוס שמביא אנשים למקום כזה, זה עולה כסף רב. הכל, עד היום עשינו את הכל בכוחותינו הדלים וביכולות מאוד מצומצמות. הגיוס ההמונים, א', מאפשר לנו להביא עוד משאבים כדי שנוכל להשתמש באמצעים ולהביא את סיפורו של אוויר על הציבור, אבל זה גם יוצר חיבור של אנשים שתורמים, נרתמים ורואים במסע הזה למען אווירה שליחות. והסולידריות הזו, זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים. ואני מזמין בהזדמנות זאת עוד ועוד אנשים להצטרף אלינו לתוך המעגל הזה, להמשיך לרתום ולהירתם, מי בכיסו ומי בכוחו ומי ברעיונותיו. כל מי שרק יכול מוזמן להצטרף למען המסע הזה, שבסופו של דבר יחזיר את אווירה אלינו הביתה.
איך מגיעים אליכם אגב? איך מצטרפים אליכם?
הדרך כרגע הטובה ביותר היא כמובן דרך האינטרנט ודרך ההדסטארט, ששם נמצאים כל הפרטים וכל הקשרים. אווירה מנגיסטו הדסטארט בגוגל מביא את כולם כאן בריאיון, אני לא יכול להקריא את הכיתוב, אבל גוגל ואווירה מנגיסטו הדסטארט יביא כל מי שפונה גם לתרום, להמשיך לתרום, כל שקל כאן עוזר לנו במאמץ הזה, וגם לפנות דרך האתר אלינו, ואנחנו נדע לחבק ולקבל כל מי שרק רוצה לבוא ולרתום ולהירתם. ובסוף המטרה הזו היא מטרה נעלה בעיניי, והיא עוד כבוד לחברה הישראלית, לכל מי שמוכן להתגייס למען מטרה כזאת.
אנחנו אופטימיים, נכון שלמה? אנחנו יש בינינו אופטימיות. אז תודה רבה רונן מרב, תתגייסו. אני אגיד מהמטה המאבק למען אברה. אז תודה רבה רונן מרב.
תודה רבה לכם, להתראות.
נעבור לשיר.
All I do is stay focused, looking straight forward at the world and beyond. I feel people pulling me down. I feel some pulling me up. I can't get stuck. I just keep moving forward. I got places to go, man. Let's go.
When the Yamakitians start get trained, I like how we got a weapon more. Only the strong will continue. You have it in you, 'cause we've got a journey to go. And when the battle get sore and trained, a lot of weak heart are wither and mourn. Only the strong will continue.
And when you put yourself in your own shoes, it's either you're winning or losing. Don't you get it confused, 'cause you're starring in your own movie, playing out the role you choose. So stand up and fight if you know so you're right, and know you will never fail. Tipping the scale and the wind shall prevail, and the boat shall forever sail. Hey, there ain't no stopping our cruising, even when we're battered and bruised. Outrun all the sprinters and Mount Olympus, my God, tougher than Zeus.
When the Yamakitians start get trained,
I get up and make it happen.
Only the strong will continue.
As I walk through the valley of the shadow of death, New York to Cali, for the money, power, respect is a journey. Some will get left behind, cause in life, you cannot press rewind. Get it right, you only have one first chance to make one first impression that lasts a lifetime. Reputation supersedes itself. Do you believe in hell? Babylon, greed for wealth. Do you deceive yourself and let your ego swell? And disregard those who most need your help. Thick skin, the dark won't take my soul. Survive spiritual wars, see my wealth in the evil spilt. But the faith is stronger. I saw grown men fall when I was a youngster. But I clenched my fist, ready to go against whoever. Tied my Thames and rise in the end.
But never say never, every good he want better. Just be a go-getter, and always be clever in every endeavor. God trust in time, God for trust in measure. Your birthright to pleasure, from your navel strings ever. The land and the treasure, work for whatever. Just say don't be a beggar, the Alpha Omega. We're blessed every soul, no matter which name you prefer. The immortal stepper, we're living every skin, no matter which color leather. We never let we don't look here, which kind of weather. You're destined to rise like the sun of Rebecca. Don't stop for a second, every man reckon. It sure would be good to be there, whether Zion or Mecca, when the gates are finally closed and the saints go marching
when
in.
When the Amalekian start get trained,
a lot of
we got a weapon more.
Only
the strong will continue to have it in you, cause we've got a journey to go. And when the battle get sour and trained,
get up and knock.
I'm a street lifer, always harassed by the sea ciphers. Chief like Geronimo with his peace pipe, I emerge from the street life. This for the homies who relate, know what it be like. My QB life, taking a turn to the Louis the 13th life. Twisted and mangled, sort of like Bruce Lee life. Cursed with his son Brandon, if that's you and me, Knight, I pray our fate's greater. I speak life, I still matter as a rapper, not doubting. Even Tony Braxton signed a deal with Craig Kalman. How in the hell am I supposed to stay comfy when I pay child support alimony monthly? Got Maseratis and Ferraris. Only like a woman who's a rider, but only hoes want me. Single life crazy, niggas wives on me. I say stay faithful, they say they man corny. So I'm stuck with some married women so far. Cheating while they husband rushing on the 40-yard line. Wonder if this is what my ex did the whole time. Good niggas seem to always end up with some hard times. Hope not, if a pimp slipping in a whole plot. Ain't nothing to a G in a two-tone drop. Kid, and it don't stop. See a nigga disappearing with the baddest honeys in the whole spot. Yeah.
ביום ראשון הייתי בעצרת, 5 שנים לאברה מנגיסטו, וככה הסתכלתי על מה שקורה שם, דיברתי עם כמה אנשים, ואני יכול להגיד שני דברים, אחד טוב, אחד פחות טוב. הדבר הטוב זה שאתה רואה בני נוער שלוקחים אחריות, מעגלי שיח, בעיקר בני נוער של 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 תנועות הנוער, וחבר'ה שהם בוגרים יותר, גם מבית הישראל וגם לא מבית הישראל, לא שזה משנה. ובסוף התחושה שלי, בסוף כשיצאתי משם, זה היה תחושה של אני מאוכזב, אני מאוכזב מהחברה הישראלית, כי יכלו להיות שם הרבה יותר אנשים, צריכים היו להיות שם הרבה יותר אנשים.
כן, אני אגיד לך, מנקודת המבט שלי, איך שאני רואה את הדברים, יש אווירה, יש תחושה, שאתה יודע, זה שאברה מנגיסטו אתיופי, זה עניין של אתיופים, שכאילו זה לא קשור לכולנו, לעם, כמו שאתה אומר, שאתה רצית לראות שם יותר פרצו, יותר אנשים, בלי קשר. אמרת שהיה גיוון, אבל לא היה מספיק אנשים. ואם אנחנו נרד, אם אנחנו ניקח את מה שאני אומר, למדינת פייסבוק, שם בעיקר אתה רואה את כל התגובות הכי חסרות רגש, של כאילו, אתה יודע, אנשים רושמים, מעלים את זה משהו, לצורך העניין עכשיו יש הרבה מודעות בגלל החמש שנים, אז מלא תגובות שלא השתנו עוד מהיום הראשון. הוא הלך לבד, שיחזור לבד, בעיה שלו, למה המשפחה לא שמרה עליו? אנחנו מדברים על בן אדם פגוע נפש. כמה חסרי רגישות אתם יכולים להיות? ואני בטוח, כמו שהרבה אנשים בטוחים, שזה בגלל שהוא אתיופי. אתה מבין? אני אומר פה, עכשיו, יש פה עניין שהוא אומני. זה עניין אומניטרי לגמרי. יש אנשים שאנחנו יכולים לפנות אליהם. אתה יודע, אתה רק מעלה את הנושא הזה של אברה מנגיסטו, ועד אנשים ישר אומרים, לא, לא נשחרר עליו, מחבלים, לא זה. עוד לא, אחי, תעצור רגע, תעצור, תקשיב למה שאומרים, תקשיב למה שהולך. אף אחד לא עוד לא קרא לשחרור מחבלים ולא לכלום. תבין, יש פה עניין, אם אנחנו כעם נפעיל את כל הכוח שלנו בדרישה הומניטרית, ברמה הבינלאומית אפילו, כי יש פה באמת אזרח שהוא חף מפשע, הוא לא קשור לכלום, ונפעיל עליהם לחץ, יכול להיות שמשהו ישתנה. אבל כשאנחנו...
זה גם שונה, המקרה, זאת אומרת, אנחנו מכירים את מקרה גלעד שליט, וזה מה שנצרה בתודעה הישראלית, שהחזירו אלפי מחבלים שאחר כך ביצעו פיגועים וכו'. אבל בסוף אנחנו מדברים על
חייל מול אזרח.
על חייל שנשבע, ועוד פעם, ברור שצריך להחזיר חיילים, אין ספק בכלל.
לעשות מאמצים, בטח. גם במקרה של, כשאתה יודע, של גלעד שליט, אני הייתי שם לגמרי, אתה יודע, בכל הדרישות של לבקש, שיחזור וזה, לא הסתכלתי עליו כמישהו שהוא לא, זה לא היה קבוצתי.
גם העניין הזה שהקהילה הבינלאומית, דווקא במקרה של אברה מנגיסטו, יכולים ללחוץ יותר.
בוודאי.
לפחות לנסות לגרום להם ללחוץ יותר, בגלל שזה נושא הומניטרי. במקרה של חיילים שנחטפים, יכולים לטעון, טוב, תשמעו, זה חייל, הוא היה בפעילות וחטפו אותו. במקרה של אזרח, במיוחד פגוע נפש, הם יכולים לפעול הרבה יותר. השאלה זה, האם הממשלה שלנו, או האזרחים שלנו, לוחצים על הממשלה כדי שתלחץ על הקהילה הבינלאומית. בסוף זה שרשרת כזאת שאם אנחנו כחברה, כעם ישראל, לא נלחץ.
אנחנו כעם צריכים להתקדם למקום הזה.
אקט. בסוף אנחנו מבקשים שהממשלה, הממסד הישראלי, יעשה אקט. כרגע הוא לא עושה אקט, הוא לא עושה שום דבר.
כי אין דרישה. זה עניין, אתה יודע,
כי אין לחץ.
בסופו של יום, אתה יודע, זה לא נעים להגיד את זה, אבל אם אתה זוכר את ההפגנה של 2015, שעשרות אלפי אתיופים יצאו לרחובות, ואז העניין של, אני לא זוכר אם זה היה בדיוק העניין של דם מספיקה דה או לא, הוא נסגר מחוסר עניין לציבור. עשרות אלפי אנשים יצאו לרחובות, וזה חוסר, אז קצת מעליב לחשוב שאתה אפילו לא ציבור. אתה מבין? אז אפילו אם זה רק עניין של אתיופים, אז זה כאילו שאנשים שהם לא ציבור.
אגב, אחת התגובות שקראתי ברשתות החברתיות, כמו שאתה אומר, זה מישהו שככה רשם, אם אתם מפגינים, זה בהקשר של ההפגנות שקורים בחודשיים האחרונים, אחרי המקרה של סולומון טקה, אם אתם כל כך דואגים ומפגינים, אז אולי תלכו להפגין מול החמאס כדי לשחרר את אברה מנגיסטו. וזה כן. בעצם מהאמירות האומללות האלה
שמוכיחות לך שוב שאנחנו לא רוצים את זה, אבל יש קבוצות ותתי קבוצות בתוך החברה הישראלית שלא מצליחות להסתכל, להרים את העיניים מעל המקום הקטן שהם נמצאים בו, להסתכל על הכלל ולהבין את הערך שיש לנו כקבוצה. אם אנחנו נתחיל להזיז פה עניינים ובאמת פשוט להפעיל לחץ כעם על הממשלה, שיפעילו לחץ על זכויות האדם, כדי שמשהו ישתנה פה.
וזה בדיוק העניין, שבשביל שהדבר הזה יקרה, אנחנו כחברה להגיד, אוקיי, הגיע הזמן שהממשלה שלנו תתחיל לפעול, תתחיל לעשות דברים. ובמקרה ההומניטרי הזה והחשוב הזה, כי אני לא יודע עד כמה פגוע נפש יכול לשרוד במצבים כאלה. גם בן אדם שהוא לא פגוע נפש ששובים אותו בכלא, הוא בסוף מאבד את השפיות שלו. אז מישהו שכבר איבד את השפיות שלו, הוא מה שנקרא נידון, כמו ש גם אילן וגם החבר'ה של
רון ארד,
בעצם טוענים שהוא לא יכול להחזיק יותר מדי זמן בשבי. ואנחנו גם נגיד את מה שהם לא,
שהם לא יכלו
להגיד, שאל תסתכלו על הבעיה הזאת כבעיה של בעיה אתיופית. היא לא בעיה אתיופית, היא בעיה של החברה הישראלית.
בעיה של החברה הישראלית, של בחור ישראלי.
של בחור ישראלי. ואקט ופעולה, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. כל אחד יכול לעשות משהו. השאלה אם הוא רוצה לעשות משהו, אם אכפת לו בכלל.
לגמרי.
בוא נודה לאורחים שלנו, לאילן כמובן, אח של אברה מנגיסטו, ורונן מהקבוצה של, מהחברים של אורן ארד, ואנחנו נזכיר שעדיין אפשר לתרום, עדיין אפשר להתנדב למטה של מטה המאבק, צריך, תתנדבו, תתרמו, רק כך אנחנו בעצם נשיג את המטרה. ונקווה ששנה הבאה אנחנו לא נעשה תוכנית על אברה מנגיסטו, אלא נעשה תוכנית אחרת לגמרי. תוכנית שהיא מה שנקרא כמו התוכניות האחרות שאנחנו עושים. ואולי אנחנו נערך אותו באולפן פה שישב וידבר על,
אמן,
על,
אמן,
על, על, מה, על מה קרה לו בשנה הזאת שהוא נמצא בארץ. אז תודה רבה לאורך שלנו ניר גורלי, המפקר הוא דוד אמיר, תודה לך שלמה בייבי בייבי.
תודה לך אבישי.
תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להאזין לכל התוכניות שלנו באתר כאן ובאפליקציית כאן, חפשו אפריקן, כאן תרבות, 104.9 FM, 105.1 FM, כל חמישי בין 7 ל-8, עד אז.
היו שלום.
ונקווה לשובו של אברה מנגיסטו, אמן.
אמן.
Bye. nyana, mweya imandara, kunze kusakara.